ראש הישיבה, ברשות הרמים, ברשותכם, אנחנו רוצים לנגוע בנושא שקשור לענייני התשובה. זה הזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו, חודש אלול, ובמיוחד לקראת ראש השנה. רואים בחז"ל שראש השנה ויום הכיפורים הם למעשה סיאם של ימי התשובה, למרות שלכל אחד מהם יש איזושהי נקודה שמיוחדת לו בתוך תהליך התשובה. אבל רבותינו לימדו אותם שכל 40 יום מתחילת חודש אלול עד יום הכיפורים, אותם 40 יום שמשה רבנו עולה להר סיני בפעם האחרונה, הם ימים שיש בהם עניין של תשובה, שאנחנו לדורות מושפעים מקדושת הזמן המיוחדת הזאת. אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה שקשורה לענייני התשובה, מאפיינים את הימים הללו. אנחנו תמיד מזכירים שכשאנחנו עוסקים בענייני תשובה, זה לא מצווה שהזמן גרמה, לא מצווה שתלויה בזמן מסוים, לא תלויה ביום, לא תלויה בלילה, לא תלויה בשבת, לא בחול, לא בחודש כזה, לא בחודש אחר, או בשנה כזו או אחרת, אלא זה מצווה, זה עניין מצווה שקיים כל הזמן ולא הפסקה. אבל בזמנים המיוחדים לתשובה, בזמנים שבהם יש יותר את האפשרות, את המסוגלות, מה שנוטע הקדוש ברוך הוא בטבע העולם, בטבע הזמן, על פי קדושת הזמנים שקורא הדורון מראש, קובע שזמן מסוים יש בו תכונה שמסייעת לעניין כזה או לעניין אחר, אז הזמן שאנחנו נמצאים בו קשור לענייני התשובה. הנושא שאנחנו רוצים לנגוע בו זה דגשים, קווים כלליים, כמובן זה דבר שצריך ללמוד אותו כל הזמן, אבל קווים כלליים או כמה נקודות כלליות שקשורות לענייני התשובה בדורותינו. הדברים שאנחנו נלמד בעזרת השם מבוססים על דברים שכתב אותם מרן הרב קוק בספר המופלא, ספר אורות התשובה, שעליו הוא אמר שצריך ללמוד אותו בלי גבול, ואמר על עצמו שגם את הספר הזה הוא לומד כל הזמן. מי שמכיר קצת ההקדמה לספר אורות התשובה, זה שהוא לומד אותו כל הזמן זה לא כדי לזכור את מה שהוא למד, אלא כנראה הוא הבין שהייתה הערה מיוחדת שתכף אנחנו נראה אותה, שהייתה שורה על הרב בזמן שכתב את הספר המופלא הזה, שקשור לעניינים של התשובה בדורותינו. אז אנחנו ניגע בכמה נקודות. יש כמובן איזשהו קו חורז אחד שננסה גם לראות אותו בעניינים שאנחנו נתבונן בהם. נתחיל קודם כל בדברים המפורסמים של הרמב"ם בהלכות תשובה בפרק השני. לאנשים שיש להם דף לפניהם, אז אני אתייחס לדף, וגם מי שאין לו, אז אני אשתדל להיות מספיק ברור גם אם אין לפניכם. בפרק ב' בהלכה ב' כותב הרמב"ם בהלכות תשובה את הדברים הבאים. כשהוא מתאר מהי התשובה, הוא כותב: הוא שיעזוב החותך את אור ויסרוב מחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. ובסיים הרמב"ם את ההלכה הזאת שהיא מתארת לדעתו את עיקר התשובה, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. אנחנו ננסה להתבונן בתהליך התשובה כפי שהובא פה בדברי הרמב"ם, לא נעמיק בו. נדמה לי שבשנים שעברו, נודע בכינוס הזה או בהזדמנויות אחרות פה בישיבה, אנחנו התעכבנו הרבה וניסינו כך להתבונן הרבה ודקדוק דברי הרמב"ם הללו, אבל אנחנו נראה את הסרטוט הכללי כדי שניכנס קצת יותר לסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה. נראה מההלכה הזאת ברמב"ם, שהרמב"ם מחלק באופן עקרוני את תהליך התשובה, הייתי אומר, לשלושה חלקים. חלק הראשון הייתי קורא לו החלק המעשי של התשובה, זה הצד הראשון שלה, חלק הראשון שלה, הוא מבחינת הרמב"ם כפי שהוא מתאר את הדברים, השלב הראשון בתהליך התשובה. החלק השני זה החלק הנפשי, נקרא לזה ברמת ה נפש באופן פשוט, והחלק השלישי הוא חלק גם נפשי, אבל נראה שהוא פנימי רוחני יותר מאשר החלק הנפשי, החלק השני. אז בואו נראה, רק כדי שנראה את הדברים כתובים, כשהרמב״ם כותב מהי התשובה, הוא שיעזוב החותך את תור ויסירו במחשבתו. לעזוב את החטא זה הכוונה להפסיק לחתור, ויסירו במחשבתו הכוונה היא במחשבה המעשית. כלומר, יש לפעמים מצבים שבהם אדם מפסיק לעשות דברים מסוימים שהוא עשה, או מפסיק להתנהל באופן שהוא התנהל קודם לכן, אבל עדיין במחשבה שלו, במחשבה שלו שהיא קרובה למעשה, הדבר מצוי. אז כשאנחנו מדברים על השינוי המעשי שצריך להיות בחיי האדם, אז זה כולל לא רק את ההפסקה מהפעולה שאנחנו מגדירים אותה כפעולת חטא, אלא גם הסרה מן המחשבה. והשלב הנוסף שהוא קשור לצד המעשי ויגמור בליבו של העשרות, זה בעצם החלטה, יש כאלו שקוראים לזה קבלה לעתיד. אנחנו תכף נראה שברמב"ם נראה שיש איזשהו דגש מסוים שקשור לעניין הזה, אבל מכל מקום, מה שנראה ששלוש הדברים הללו, כלומר גם העניין של ההפסקה המעשית, המחשבה, הפסקת ההתעסקות המחשבתית, וגם ההחלטה לא לעשות בעתיד, שלושת אלו היינו כוכרים אותם בדבר אחד שנקרא העניין המעשי של התשובה. אבל לתשובה יש גם עניינים פנימיים, נפשיים יותר. וכן נתנחם על שעבר, הכוונה חרטה. חרטה היא כבר תהליך שקורה בתוך הנפש. שוב, אנחנו רק בראשי פרקים, צריך להעמיק בכל אחד ואחד מהשלבים האלה, גם מבחינת היישום שלהם לא פשוטים, כל אחד מהם גם לפעמים כרוך בדבר הנוסף, אבל מכל מקום בכיוון כללי, כך נראה מכיוון הדברים. פה אנחנו נכנסים כבר פנימה, כלומר לא מספיק שאדם יפסיק את העשייה של העבירה, יש צורך גם בלהתחרט על מה שהיה בעבר, גם בזה צריך להתבונן מה העניין של החרטה הזאת. כלומר, אם אדם הוא כבר לא פועל ולא עושה את אותם דברים שליליים, עד כדי שהמחשבות שלו, עד כדי שההחלטה שלו, יש לו החלטה ברורה שהוא לא עושה את החטא הזה, אז מה הצורך עכשיו לנבור בנבחי העבר ולעבור איזשהו תהליך שהוא תהליך נפשי? מכל מקום גם זה כלול, ולכל דבר כזה, כמו שאתם רואים, הרמב"ם מביא ראיות, כן? ראיות מהפסוקים שאנחנו מוצאים בהם הדרכות שקשורות לענייני התשובה, שהפסוקים מתייחסים לעניינים הללו. והשלב השלישי, כמו שאמרנו, השלב הפנימי ביותר בתהליך התשובה, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. זאת אומרת, הכוונה היא, במילים שלנו, שאדם צריך כביכול, עד כדי כך הוא התנקה מהחטא, עד שכביכול הוא מעיד את הקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא כביכול, אתה העד שאני כל כך נקי מהעניינים של אותה עבירה, שאני לא ישוב לזה החטא לעולם. כלומר, אנחנו מבינים את ההבדל בין השלב הזה, תהליך הזה, שהוא תהליך נפשי מאוד מאוד פנימי, וכמובן צריך להגיע למצב של ניקיון פנימי כל כך גדול, הרי מה זה להעיד? זה לא שיתגלה לו איזה נבואה עכשיו שתאמר לו שהוא נקי לחלוטין מן העבירה, אלא הכוונה היא, זה מין ודאות פנימית כזו, שאדם כל כך רחוק ומנותק מעניין העבירה, עד כדי שכביכול הקדוש ברוך הוא מול האמת, הוא מסוגל לעמוד ולומר, אני נקי בכל וכל, לא ישוב לזה החטא לעולם. זה לא חרטה, זה משהו אחר, פנימי יותר. שוב, כמו שאמרתי, אנחנו רק בראשי פרקים, זה סוגיה להבין יותר טוב ויותר מדויק את התהליכים הנפשיים הרוחניים הללו, אבל זה בעצם המציאות של התשובה שלנו. הרמב"ם כותב, כך על פי שיטתו, שהווידוי הוא דבר שנוגע לכל ענייני התשובה, כלומר כל אחד מהתהליכים שנוגעים לענייני התשובה, יש צורך שהאדם גם יבטא בדיבור את מה שעובר עליו, לא רק מה שאנחנו רגילים לומר, את האשמנו, בגדנו וכולו, שזה יותר במובן של הצרה של האדם שהוא מצהיר שהוא יודע שהוא חטא והוא מודה בחטאו, אלא גם בכל אחד מהשלבים האחרים גם בהם יש צורך בדיבור. זה התיאור של התהליך הזה שמובא פה בדברי הרמב"ם. עכשיו, אם ננסה קצת יותר להיכנס למשמעויות של מה זה אומר אדם שעובר תהליך מהסוג הזה, אז אנחנו כשנצייר לעצמנו קצת יותר, וכל אחד מאיתנו מכיר את עצמו ברמה כזו או אחרת, אולי גם ניסינו לעשות עם עצמנו כל מיני תהליכים של שינוי, אנחנו יודעים שאנחנו קראנו את זה במהירות ועברנו על זה ככה מלמעלה, אבל כל אחד מהשלבים פה זה שלב שכרוך בהרבה הרבה ייסורים נפשיים, ושלב שכרוך בלא מעט לא מעט סבל ולא מעט צער. אפילו השלב של עזיבת החטא, אם מדובר, כן, במובן הכי מעשי, הכי פשוט, מה שהרמב"ם כותב פה את זה כדבר ראשון, כרוך הרבה סבל, הרבה פעמים, הרבה איסורים, מדובר בדברים שהאדם מתעווה אליהם, הוא צריך לעצור את עצמו. ואנחנו יודעים גם מה זה אומר, שכשאתה כל כך מתאמץ והצלחת לפרק זמן מסוים, אחר כך עוד פעם אתה נופל לאותו דבר. כמה כוחות נפש צריך כדי להתרומם מהמציאות הזאת ולהביא את הצפה עוד פעם מחדש להמשך התהליך הזה. ולמרות ששבע ייפול צדיק וקם, אבל לא מתייאשים. זה לא תהליכים פשוטים, לא תהליכים פשוטים מבחינה נפשית. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה, אחרי שאנחנו קצת יותר מרגישים קצת את המשמעות של התהליכים הנפשיים האלה לא פשוטים, מה שיותר חשוב זה להבין את המציאות. הייתי אומר שתהליכי התשובה האלו היו נעשים במהלך כל השנים הארוכות של עם ישראל כשהיינו במציאות הגלותית. הרקע הרבה פעמים לתהליכי תשובה, שגם אם כללו את כל השבים שאמרנו, וזו שאלת המניע המרכזי לעשות תהליך כזה. כלומר, למה שאדם ירצה לעשות תהליך מהסוג הזה? תהליך שהוא קשה וכבד ודורש הרבה. אז ברור שנאמר, מה הוא מאמין בקדוש ברוך, הוא מאמין בתורה, יש רצון השם, והוא רוצה לחיות על פי רצון השם, זה נכון, זה בגדול. אבל תמיד יש מניעים שונים. מסילת ישרים לדוגמה, בפרק שעוסק בדרך לקניית הזהירות, המסילת ישרים מראה איך יכול להיות שאת אותו מצב שאנחנו צריכים להגיע אליו, אדם צריך להיות זהיר, יהיו אנשים שונים שנמצאים בעמדות שונות מבחינת התפיסה שלהם, מבחינת הרמה האישית שלהם, שאת אותו תהליך מבחינה מעשית אנשים שונים עושים אותו ממניעים שונים. עכשיו הוא מחלק לדוגמה ביחס הזהירות, הוא אומר יש את השלמי הדעת, שמה שמניע אותם בעשיית התהליכים של הזהירות, כן, הם שלמי הדעת אבל עדיין לא זהירים. מה שאני אותם לעשות תהליך כזה, זה יהיה בקשת השלמות, ויהיו אנשים פחותים מהם, שבקשת הכבוד יש שהם עוד יותר פחותים, זה מה שקורה, זה המון, הם יעשו את התהליך הזה, בדיוק אותו תהליך מבחינה מעשית, אבל הוא יונע מפחד, הוא יונע מאיזה שהם חשבונות של מה שמשתלם לאדם, מה שקורה לזה שמשתלם לו לעשות את התהליך הזה, כיוון שאז זה הגן עליו מן האיסורים, הוא עלול לסבול בסיבת החטאים, הוא גם מבקש שכר, אז הוא רוצה גם כן את ההנאה שתבוא בעקבות התהליך הזה, הנאה בעולם הזה, הנאה בעולם הבא. מכל מקום אנחנו רואים שיש שוני בין האנשים, בין הנפשות, שהוא הרקע, הוא הכוח המניע לתהליכים מהסוג הזה. כלומר, יכול להיות שבנפש או בגוף, כן, ודאי, יקרו אותם דברים, יקרו אותם תהליכים, אבל במניעים הפנימיים של האדם יהיו הבדלים בין אדם לאדם. אחד הדברים, ואני רוצה פה להיכנס לדברים שכותב אותם הרב, ושוב אני אומר, הסוגיה שאנחנו עוסקים בה היא ממש בראשי פרקים, איזה מין מבוא. אם בעזרת השם נצליח לעשות איזשהו מבוא שמתוכו ככה נראה איזושהי תמונה כללית, אז בעזרת השם דיינו. אחד הדברים שראה אותם הרב שקשור לדורותינו מאוד נטרודותו, זה החולאים הרוחניים שאנחנו רואים אותם בדורותינו. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים דבר מופלא שלא קרה באף אחד מן הדורות שהיו בעבר, עם כל זה שהיו דורות שהיו גדולים וקדושים וצדיקים עליונים, אבל תהליך של שיבת עם ישראל לארץ ישראל לא מצאנו בדורות קודמים. ואילו בדורותינו אנחנו רואים שעם ישראל חוזר לארצו. הדברים האלו הרב ראה אותם עוד שהם היו בחיתוליהם, דיברנו על זה פעם בעבר, זה גדלות מיוחדת לזהות תהליכים כשהמציאות היא מאוד מאוד מינורית יחסית לחזון, כלומר יחסית למה שאתה רואה מול העיניים. אבל מכל מקום, כבר באותו זמן הוא הבין שהתהליך הזה של חזרת עם ישראל לארץ זה לא איזה שגף על פי ששוב לא היה פה יותר מדי אנשים בארץ ישראל, לא היה פה 100,000-200,000 אנשים באיזשהו שלב, אולי קצת יותר בסוף חייו של הרב. אבל כבר אז, למרות שמיליוני יהודים נמצאים מחוץ לארץ ורוב רובו של עם ישראל נמצא לא בארץ ישראל, היה ברור לו והיה לו ודאי שהתהליך הזה הוא תהליך גאולה. אחת הקושיות הגדולות זה איך יכול להיות שתהליך גאולה כזה כולל איתו מחלות רוחניות כל כך גדולות. היה אחד מן הגדולים שהסתכל את השאלה הזאת, רבי יוחנן וסרמן, בספר של קובץ מאמרים, אמר איך אפשר לומר שאת הזכות הכי גדולה שזה הגאולה של עם ישראל אפשר, הקדוש ברוך הוא מגלגל אותה על ידי האנשים החייבים הכי גדולים. כאילו הקדוש ברוך הוא המתין לרשעים הכי גדולים שיהיו קיימים במהלך כל הדורות של הגלות, והם אלו שיגלגלו את תהליך הגאולה. קיימלן שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, איך זה יכול להיות? אז הרב כדרכו העמיק הרבה להסביר את העניינים באורך וברוחב, ויודע שאנחנו לא יכולים להיכנס למסגרת הזאת, אבל אני רוצה שנראה את הכיוון הכללי של דברים שהוא כתב אותם, מפורסמים מאוד, באיגרת לרב חבר, בדגש על ענייני התשובה כפי שלבוא לידי ביטוי בדור הזה. והדברים האלה מאוד משמעותיים, כחלק מתמונה שלמה, להבין איך יכול להיות שנפשות כאלה, נפשות שמחפשות הרבה גבורה והרבה עוצמה והרבה כוח והרבה שמחה, וגבורת הגוף מאוד חשובה להם, והרבה דברים לכאורה חיצוניים מאוד חשובים להם, איך אנשים כאלה יהיו שייכים לתהליכי תשובה כפי שהתשובה הצטיימה בנפשות באותם זמנים, כן? כתהליך שכמו שראינו ברמב״ם, זה תהליך נפשי, מעשי, נפשי, אבל הרקע שלו היה רקע מאוד דיכאוני, כן? רקע של איזה מין פחד כזה מעונש ואיזה מין דיכוי עצמי כזה גדול. איך תהליך כזה של תשובה יהיה שייך לנפשות הללו? הרי ברור שאם לא תהיה תשובה טובה לשאלה הזאת, איך תהליך של תשובה יהיה שייך לנפשות הללו, אז בעצם זה אומר שיש לנו פה קושיה עצומה. כי כלומר זה אומר שכל כוחות החיים של הדור הזה, שבעצם זה לכאורה גדולתו וגבורתו, וזה לכאורה רק זה הכוח המניע את התהליך הזה של שיבת עם ישראל לארצו, אם כל מקורו זה בחטא, ואם לא ניתן בכלל להשתייך לתהליכים של תיקון אמיתי בלי דיכוי כל הכוחות האלה, אז בעצם זה אומר שכל המציאות הזאת הולכת והיא בסופו של דבר תחרב. כן, נקרא לזה ככה, כי כשהאנשים הפועלים האלה, כן, יתחילו לחזור לתכונה של יראת שמיים, איך היראת שמיים הזאת תסתדר להם עם כל מה שהם מבקשים? הרי יראת שמיים זה בעצם לכאורה האדם שעומד מול השם, מתמלא מפחד ומתמלא מיראה, כפי שהוא קולט את המושג הזה במושגים שהם נפוצים בגלות, איך הוא ישייך לתהליך של תשובה? איך זה הוא יהיה מוכר לעזוב את הכל? כלומר, כל הכוחות הגדולים, כל ההרצה שלו לעוצמה ולגבורה ולביטוי ולמימוש ולכל אותם דברים שהם כוח המניע הפשוט של התהליך הזה של שיבת עם ישראל לארצו, כל זה הולך לכאורה בתהליכי תשובה כפי שאנחנו מורגלים עליהם במהלך הגלות להיות מדוקה. בעצם השאלה הזאת היא לא הייתה, כמו שאנחנו מציגים אותה עכשיו, היא לא הייתה שאלה רק נקודתית, כלומר מה יעשה אדם עם סגנון כמו של החיים שהתחדש בדורותינו, מה יעשה עם תהליך התשובה, זאת אומרת איך נדריך אותו, אלא זה שאלה בכלל על כל התהליך הזה. כי אם כל התהליך הזה המשמעות שלו זה התחדשות של כל מיני כוחות שלא נוכל לראות איך הם משתייכים לסגנון של יראת שמיים, אלא אם כן נדכה את כל הכוחות האלה, זה אומר שאנחנו צריכים לדכה את כל התהליך הזה כדי לבנות יראת שמיים. ושוב, זה כמו שאמרנו, זה אומר שעם ישראל יחזור לגלות, אבל הוודאות הכל כך גדולה שהייתה אצל הרב בתהליך הזה של הגאולה גרמה לו להיכנס יותר לעומק ולבירור של הרצון של הקדוש ברוך הוא ביחס לעם ישראל בכללותו. והוא לא הניח, אני חושב, זו סוגיה אחת שלא קשורה בכל מיני כיוונים, הוא תקף את הסוגיה הזאת בבירורים באמת מופלאים, גם בהיגיון הרב שיש בהם וגם בעומק העצום שיש בהם וגם בעוצמה הרוחנית של הגבורה הפנימית שהייתה לו לקבוע כל מיני דברים כשהמציאות נמצאת רק בחיתוליה. אבל להצליח לראות אותה בעומק שלה, לראות אותה בנצח שלה, כן? בהסתכלות רחבה וארוכת טווח. ואנחנו רואים היום, ככל שעובר הזמן, כמה דברים שהוא כתב אותם הם מאוד מאוד בבחינת ממש ככה מים חיים. אני חושב שבדרך כלל דברים שנכתבים לשעתם, ככל שעובר הזמן אז אנחנו פחות פחות מוצאים בהם. אפשר לראות גם כל מיני דברים אפילו בתורה שאתה לוקח בכל זאת את הגרעין הפנימי שלהם, אתה יכול אולי לקחת אותו ולהכניס אותו לתוך איזה שהם הקשרים אחרים, ואז
יכול להיות הוא יהיה משמעותי, אבל בתורה הזאת של הרב, נראה בספר הזה ראות התשובה, אנחנו רואים שככל שעובר הזמן הדברים האלו הופכים להיות יותר ויותר מובנים כממש ממש מים קרים, הנפש עייפה. ובואו נראה את הכלל ואת היסוד של האיגרת הזאת שהוא כותב עליו חרלת. הוא כותב ככה: ואם יבוא אדם וחדש שידושים עליונים ועסקה התשובה בזמן הזה, שידושים עליונים הכוונה לא להסביר רק הסברות פשוטות, כן, כמו שאמרנו, מסביר רק את התהליך הזה באופן חיצוני, אלא ננסה יותר ליישב את הדברים בעמקות, ננסה ליישב את הדברים ברחבות, בגודל, בפנימיות, ברוממות. זה חידושים עליונים. ולדברת קץ המגולה ואו הישועה הזרוחה לא יביט, הוא לא יתייחס לתהליך הגאולה שעובר על עם ישראל, כלומר למציאות של עם ישראל חזרה לארץ ישראל, המשמעויות הגלויות של התהליך הזה, המשמעויות הרוחניות הפנימיות של התהליך הזה. זה הכוונה לא יביט, לא יביט אל מה שקורה במגלה של המציאות, ולא יביט אל המשמעויות הפנימיות של מה שקוראים במגלה של העולם, של עם ישראל וגם כל העולם כולו. לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. תראו, זה ביטוי קיצוני, הרבותיים הביטים את הביטוי, שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. זאת אומרת, זה ביטוי שמראה שאם אתה לא מבין שנפל דבר בישראל, המציאות הזאת של דורותינו, של דורות הגאולה, היא מציאות שונה לחלוטין מכל מה שהיה מורגל במשך השנים הארוכות של הגלות, ואתה תנסה לברר בירורים רוחניים ביחס לדור הזה ולתהליכי התשובה, תהליכים הרוחניים שמתאימים לו, אתה לא תכוון שום דבר לאמת. אתה אולי תיגע באיזושהי נקודה פה, נקודה שם, אבל תיצור עיוותים גדולים ותתרחק מן האמת. כמובן, הקריאה הזאת היא בראש ובראשונה הייתה לתלמידי חכמים, לגדולים שעסקו בבירורים האלו באופן מעמיק ובאופן שכמו שאומר פה הרב, לשים לב לדברת הקץ המגולה. אבל זה אומר גם לאנשים כמונו, גם למי שהוא לא חושב את עצמו כאיזשהו מישהו שהוא שייך לחידושים עליונים. אבל מכל מקום, מה הכיוון שאנחנו צריכים להוביל את עצמנו, ואיזה תכנים אנחנו צריכים לנק כדי להיות שייכים בתהליכי תשובה אמיתיים. תהליכי תשובה אמיתיים זה תהליכי תשובה שבעצם באמת לוקחים את האדם, נותנים אותו במקום אחר ומקרבים אותו קרבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. לא דבר שנמצא בדמיונות, לא דבר שנמצא רק באיזשהו עולם של רגשות כאלו אחרים ואיזה מין מחשבות קטנות כאלו אחרות, אלא קרבת אלוקים אמיתית, יראת שמיים אמיתית, איך אנחנו נבנה אותה בדורותינו. והוסיף הרב פה: ועצת השם אשר יעץ לאחל אור גבולה מולפת במתמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים של עניית דל שעובד לחולים רוחניים. כלומר, הגאולה, אומר הרב, אני יודע, אני רואה את המציאות, אני רואה שיש פה איזשהו משהו מאוד מוזר, שתהליך הגאולה שאליו התאבו כל נביאי ישראל, שאפילו משה רבנו בתורתו, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות מלכים, מדבר על דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, מדבר על תהליך של גאולה של חזרת מלכות בית דוד לעם ישראל, הנהגת עם ישראל מתוך המגמה של השם. וזה קורה עם, איך קורה להם הרב, עניית דעת סובלי חולים רוחניים, לדעת טוב את המצב של הכוחות המובילים. עניית דעת, הכוונה עניית דעת בדעת אלוקים, סובלי חולים רוחניים, זה כל המחלות הרוחניות שאנחנו מכירים, כן, סיבוכים שקשורים כמובן לקיום המצוות באופן מעשי, סיבוכים שקשורים ליראת שמיים, עד אפילו אפיקורסות. אומר הרב, אני יודע, זה המציאות, זה באמת פרק שמחורר לקדוש ברוך הוא בעולם, כן? מה שאומר, גאולה מעולפת במתמונה מסתרים. כלומר, כדי להבין את תהליך הגאולה הזה צריכים להיכנס לעומק המציאות ולהבין את מה זה עם ישראל, מה זה גאולת ישראל במשמעויות אמיתיות של המושג הזה. ורק אז אנחנו נצליח באמת להיות שייכים להבנה אמיתית מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בדורותינו. ואז הוא מוסיף: ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל נגד עצת השם העליונה אשר דיבר תורה לישראל. כן, גם יקומו אנשים ויאמרו שזה לא יכול להיות, זאת לא הגאולה, זה לא תהליך אלוקי, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מחולל, לא לנער הזה התפללנו, לא לזה כל הדורות ציפו. אומר הרב, זה מחשבות הבל. והקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה זה לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו העתידים להיות כולם שווה פשע. ופה אני חושב שיש משפט מפתח ששופך אור על כל המציאות שקורה בדורותינו. בואו תציצו לעמודה האמצעית במספר 4 רק כדי שנראה את המשמעות של המשפט הזה במילים אחרות יותר פשוטות. כותב הרב בספר עוד תשובה פרק י' ז' בפסקה הראשונה, תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה, תשובת העולם כולו שתבוא אחריה. כלומר תהליך התחייה הזה של עם ישראל, כל זה תחייה, זה תחיית המת, תחיית הגלות, כל הלאומיות שלנו, עם ישראל הוא לא מתפקד כעם, והמשמעות הכי פשוטה של המושג הזה, אנחנו איזה פזורה יהודית, צאצאים של אלו שבעבר היו מורגנים כעם. אנחנו בעצם רחוקים ממושגים לאומיים, אבל כל המציאות של עם ישראל מתעוררת לתחייה. אומר הרב, התחייה הזאת, למרות שנראה לך שמדובר פה באיזשהו לאומיות מובלת על ידי כוחות של חול, גם על ידי אידיאולוגיה חילונית ואפילו אידיאולוגיה כפרנית, ואולי במחשבה חיצונית זה מה שמניע את התהליך הזה, אבל אומר הרב, זה היסוד של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. מה שנראה שהוא מתכוון לומר כך, לא התכוון הרב רק לומר תראה בסוף בסוף יהיה גם איזשהו תהליך של תשובה, השלב הראשון זה כביכול התדרדרות והשלבים שיבואו אחר כך זה יהיה תהליך של תשובה, אלא מה שמתכוון פה רב זה משהו ברגע בהרבה מקומות אחרים. התהליך הזה, אם אתה תבין אותו לעומקו, אתה תבין טוב מה מתחדש בעם ישראל, תבין טוב מה הפשר של הרצונות של הדור הזה, שכשהם רוצים גבורה ושהם רוצים לחיות מתוך שמחה והם רוצים להיות שייכים לחיים אידיאליסטיים, אתה תבין את המשמעות של הבקשה ושל הרצונות שלהם, אז אתה בעצם שייך לתהליך, להבנה של מה שנבנה עכשיו כבר, לא רק איזה תשתית למה שיקרה בעתיד, שכביכול עכשיו זה הכל משהו שהוא נמוך וכלפי מטה ואחר כך יופיע הדבר העליון, אלא כשתעמיק להבין את השיטים של התהליך הזה, מה מניע את הנפשות האלה ועל מה בנויה כנסת ישראל, אז אתה תראה בתוך התהליך הזה עצמו גם בקשה של התפילות החומריות האלה וגם ברצונות הלאומיים הלכאורה של חול והלכאורה משהו שהוא כאילו תעתיק ממה שנמצא אצל עמים אחרים, זה תהליך של תשובה. כמובן בשביל זה צריך הרבה להעמיק ולהבין יותר את העומק, אבל בעצם אם הייתי לוקח את הדברים של הרב והייתי מתרגם אותם לעצמי, זה בעצם אומר ככה, כל אדם היום בעם ישראל, בטח בימינו, שזה כבר הרבה שנים אחר כך, שרואה את עצמו כחלק מעם ישראל החי, כחלק מהתפייה הלאומית שלנו, כחלק ממדינת ישראל, מכל מה שקורה בתהליכים הלאומיים, אנחנו בכלל בשנתיים האחרונות עוברים תהליכים מופלאים בהקשרים הללו, כשאתה רואה את עצמך כחלק מהדבר הזה, נכון שיש בזה סיבוך ויש בזה מורכבות וצריך להבין וללמוד ולהתבונן בזה, אבל מכל מקום השייכות לזה, זה שייכות לתהליך של תשובה, לא תהליך של תשובה שיקרה עוד כמה זמן, זה עצמו ההשתייכות לזה מתוך יראת שמיים, וזו הנקודה המרכזית שתכף אנחנו נתייחס אליה. כשאנחנו מדברים להשתייך לתהליך שעובר על עם ישראל, אנחנו מדברים באיזשהו ברור שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, איך השייכות לכל העוצמה הזאת, לכל הרצונות הגדולים הללו, למעשה שאנחנו רואים בדורותינו רצונות עוצמתיים של בניין, של יצירה, של חיות, איך כל זה לא רק שהוא לא סותר את יראת שמיים, אלא איך כל זה בונה את יראת שמיים. כמובן שזה צריך העמקה גדולה. לכן תראו מה הוא כותב, אני חוזר לאיגרת הזו. הוא כותב כך, בעקבות מה שהוא אמר, איך ייראה תהליך התשובה בדורותינו, כל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח, ומוגת לבב קליל יחלוף. מה שאתה מצייר לנגד עיניך, תהליכי תשובה, שהם תהליכי דיכוי, ולכן כמו שאמרנו מקודם, הסתכלת על הדור הזה ואמרת, תשמע, זה חייבים לדקף על כל הכוחות, כדי שנחבר את האנשים ליראת שמיים, אומר הרב, כל זה הולך לחלוף. זה לא האמת. עם ישראל כבר שייך לקומה אחרת של קרבת אלוקים, והקומה שנקראת קומת הגאולה, של שחרור כל כוחות החיים, הקומה שצומחת מלמטה, מהמגמה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, שהיא תיקון העולם המלא, שכולל את עוצמות החיים החומריות. ורוח מעודד ממולא חיי ישע ועונג השם בגודל לבב ורוח הבריאה והגיון עוז ייקח את מקומו בכל הלבבות הניגשים אל השם בהר הקודש. זאת אומרת, כל מי שירצה להיות שייך אל יראת שמיים אמיתית, לגשת אל השם, מה שבסטריאוטיפ היה נראה לנו שבעצם הוא ידכא את כל כוחות החיים שלו, הוא יהיה חייב לחיות מתוך הדיכוי, מתוך השפלות נפש, שפלות הרוח במובן של דיכוי הכוחות, הדבר הזה הוא ההפך מן האמת. עכשיו אפשר להבין למה הוא אמר את הדברים האלו בכל כך חריפות כמו שראינו מקודם, כי הוא ידע שהמחשבה הפשוטה, או אולי המחשבה שהייתה במשך כל השנים הארוכות שגלות, שכבר שכחנו מה זה להיות עם חי בארץ ישראל, שכחנו מה זה תקופת דוד המלך, שכחנו מה זה תקופת שלמה, שכחנו מה זה תקופת אפילו שאול המלך, ואפילו התקופות שקדמו לה, ומה זה אפילו גבורתו של משה רבינו בניצחון של מלחמת סיחון ואוג. אנחנו חושבים שכל ההתנהלות באותם זמנים הייתה איזושהי מין התנהלות שבאה מאיזה אותות מן השמיים, בלי כל הצדדים של הגבורה של החיים עצמם, את זה שכחנו בהלך השנים הארוכות של הגלות. ולכן אם הדברים לא היו חדים אצלנו, שאצלנו תהליכי התשובה שאנחנו עושים חייבים להיות מתוך יראת שמיים גדולה ועמוקה, עד כדי זה שאת כל התהליכים שכלולים בתשובה, כולל גם תהליכי הצער וכולל גם אפילו תהליכי העיצבון, אם יש בתוך התהליך הזה של התשובה דברים מהסוג הזה, ובספר אורות התשובה אני חושב שהוא לא הניח איזשהו חלק אחד שקשור לתהליך הזה שלא יתייחס אליו, כולל גם החלקים, נקרא לזה הנראים מתקעים של תהליך התשובה. ובאמת איך נפשות כמו נפשות בדורותינו שחפצות חיים וחפצות גבורה וחפצות שמחה, איך אנחנו נוכל להשתייך לתהליכים כאלה? כן, הוא לא בא עכשיו הרב לומר שאם אתה תלמד את הרמב״ם בהלכות תשובה או תלמד רבנו יונה, כן, ששם דברים מופיעים בצורה יותר נרחבת, כמה תהליך התשובה כולל גם יגון וכמה הוא כולל גם צער, והוא יכול לכלול גם תהליכים נפשיים לא פשוטים, והוא צריך גם לכלול אותם. איך כל זה יכול להתיישב בנפשות שמחפשות גבורה ושמחה ומחפשות עוצמות? איך כל זה מתיישב? אז אנחנו כבר מבינים שהסוגיה הזאת היא מצריכה הרבה העמקה. ותראו מה הוא כותב באותה איגרת בהמשך הדברים, לא רק כדי לתאר מה קורה בדורותינו באופן כללי, אלא כדי להראות את הייתי אומר את הכביכול סתירה פנימית, כביכול, שתהיה קיימת אצלנו כשאנחנו נרצה לעשות את התהליכים הללו. בואו תראו מה הוא כותב. יסוד הכל צריכה לבוא ההסברה כללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש ישראל, של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. כן, איזה מילים הוא מתאר? תשובה זה תהליך שגורם לך עוצמה, ביטחון, שלווה, שמחה, שמחת עוז. כן, זה לא איזה מין שמחה רפויה כזאת. אתה מתמלא בשמחה גדולה שאתה מרגיש תעצומות נפש בתהליך הזה. אבל איך הדבר הזה יכול להסתדר עם מה שאנחנו קוראים בספרים וגם מה שאנחנו גם מבינים בשכל? אם אפילו כשלמדנו את הרמב״ם שראינו מקודם בצורה שטחית וראינו איך סתם מסברה פשוטה, כשאתה אומר לבן אדם בוא תנתק מהתאוות שלך, זה צער נורא. אתה אומר לאדם תשנה את הרגלים שלך, זה התמודדות קשה. ולהגיע לחרטה אמיתית זה איסורי נפש, זה חיבוטי נפש ואיסורי נפש קשים. איך זה מסתדר עם מה שמתאר פה הרב? אז הוא התייחס את זה, הוא כותב ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה. זה לא בא כדבר מנוגד יראת שמיים, ואיננו מגרה כחוט השערה מכל התעוררות הנפשית הנגלית בנפש וכל מיני צירים של יראת התאה. אומר הרב, לא באנו לומר שכל מה ש אפשר להרוויח יראת התאה זה יראת עונש, מכל מיני עניינים שירת עונש בתהליך תשובה כזה אנחנו בעצם מפסידים אותם. זה כמובן דבר שצריך ביאור, זה דבר שצריך עמקה. לכן בספר אורות התשובה הוא מזכיר, וזה ברור שכל הספר הזה מכוון לדבר הזה, את המושג שנקרא תשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה לא איזה פלקט יפה שתלוי על הקיר, זה תהליך אישיותי מאוד מאוד תובעני, ובעיקר התהליך הזה כולל, צריך לכלול גם הרבה הרבה שלבים של בירורים שכליים. אי אפשר שהתהליך הזה יהיה איזה מין תהליך שאדם עושה אותו ככה בלי עמקה, עד כדי שבספר אות התשובה הרב שם מכנה את התהליך של תשובה מעבר, הוא לא קורא לתשובה מעבר, הוא קורא לתשובה שכלית. כמו שפה אנחנו רואים שאת כל הקונפליקטים האלה ואת כל הדברים שנראים לנו ככה כלפי חוץ כדברים עם סתירה, אנחנו נצטרך ליישב אותם, וכדי ליישב אותם אצלנו אנחנו נצטרך להעמיק בהם, צריך ללמוד אותם. ותהליכי תשובה בדורותינו, תהליכי תשובה אמיתיים, הם יצריכו אותנו הרבה הרבה בירור שכלי כדי ליצור את הבסיס לתהליך התשובה שהוא ההזדהות שלנו עם התהליכים הללו. אני רוצה רק לסיום, כשאנחנו צריכים לסיים, לנגוע באיזשהו תיאור. כתבנו פה שלוש פסקאות, אני חושב שהן נוגעות ממש לבה שאנחנו מדברים. בפסקה הראשונה, מה שכתוב פה, אינו מתעכב בדרך השלמה וכולו, לא נקרא אותה ביחד. צריך כמובן כל אחד בפסקאות ללמוד אותה הרבה זמן ולהעמיק בה. אבל אנחנו, מה שאמרנו, אנחנו רק באים לסרטט איזשהו מין ראשי פרקים של איזושהי תמונה כללית. הפסקה הזאת הוא עוסק בדיוק בנקודה הזאת, איך אנשים חפצי חיים בדורותינו ירצו לעשות תהליכי תשובה של יכולת תהליכים תקעניים. רק המחשבה הזה, אתה אומר, אני לא הולך להשביק את החיים שלי, לא נכנס לתוך הסיפורים האלה, אני רוצה לחיות מתוך גבורה, ותהליכי התשובה צריך לדיכוי עצמי, מה פתאום שאני אכנס לתוך דבר כזה. זה הייתה אחת הסוגיות המרכזיות שהוא טיפל בה, וזה הפסקה הזאת, כשהוא כותב, אנחנו לא הולכים לתהליך תשובה בגלל החרדה היתרה שאינו מרגישים בנפש, ועשר עולם תשובה עובר לפנינו, פחדים מתהליך כזה, כי אנחנו מגבלים מה זה כולל, אז נראה לנו שאנחנו הולכים לדכא את עצמנו, ודור שחפץ חיים הוא לא מוכן להביא את עצמו לידי דיכוי בידיים, הוא הכניס את עצמו לתוך תהליך כזה. זה מחסום אחד. אבל מחשבה שממש מצויה וחורזת את כל ספר אורות התשובה, זה שתהליך של תשובה הוא הרבה יותר רחב מאשר מה שאנחנו מבינים. פרק הראשון שם הוא כותב, ופה ציטטתי דווקא בפרק הרביעי, ששם הוא מראה איך הדברים הכי גדולים שקורים בעולם, הכי גדולים לא במובן המהותי אלא במובן של הרושם שהם יוצרים, כל מיני פיתוחים טכנולוגיים, מדעיים, כל מיני גילויים, כל מיני שינויים שקורים, בונים בניינים, סוללים כבישים, עושים שינויים עצומים בתוך המציאות, איך הדבר הזה הוא בדיוק אותה נקודה, אם כי זה בא לידי ביטוי בהקשר אחר, בסגנון אחר, בצורה אחרת, בדיוק אותה נקודה כמו תהליכי תשובה של התיקונים הכי הכי פנימיים שאדם עושה בעירת שמיים שלו. איך כל זה עולה בעצם לדבר אחד? יש מהלך אלוקי אחד, מגמה אחת גדולה לעולם, שהיא מגמת התיקון של העולם, וכל אחד מהיצורים שקדוש הוא יצר יש לו איזשהו מרחב מסוים שבו הוא פועל כדי להביא לתיקון הכללי של עולמנו. המחשבה הזו שגם הדברים הכי הכי, נקרא לזה רבי רושם, לפחות בצד החיצוני שלהם, והדברים הרוחניים הכי עדינים של איזה שהם חשבונות שאדם עושה של חסרונות יראת שמיים, יש פסקאות בספר אות תשובה שמפרט איך יש צדיקים שיש להם תשובה על זה שהם לא היו מספיק עם אהבת השם, בזמן שלא לא רק לא היו עם אהבה, לא היו עם התמיל הנכון של יראת שמיים ואהבת השם, כן? התחילו רחימו שלהם לא היה מאוזן מספיק, על זה הם עושים תשובה. איך זה קשור לזה שמדינת ישראל בונה עכשיו כל מיני דברים שקשורים לעולם החול? איך הדבר הזה הוא דבר אחד והכל עולה לחשבון אחד? ואם תחשבו בדגש שאתם מדגישים, זה בעצם קשור בדיוק לקונפליקטים שאנחנו מדברים בהם. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו שייכים לדברים גדולים במשמעות לפחות החיצונית שלהם שקורים במציאות, וגם במשמעות החיובית שלהם, ואנחנו לא אורגלנו במחשבה שכורכת אותם עם קרבת אלוקים, עם יראת השם.
לא רק שהם לא סותרים את יראת השם, אלא יראת השם אמיתית היא גם תביא להרבה התחדשות והתקדמות בהם. והמשפט האחרון, בזה אנחנו נסיים, זה הפסקה שצטטנו פה, שתשובה זה בריאות נפשית. ההרגשה, התשובה היא הרגשה הגמרה של הנפש. אז גם פה אפשר להגיד זה פתגם יפה, כי תהליך התשובה אבל הוא כולל כל מיני צעים וכולו. גם המשפט הזה הוא מצריך העמקה רבה, להבין איך האדם בנוי, איך אנחנו בנויים, מה באמת משמח אותנו ומה לכאורה משמח אותנו ובאמת הוא מדכא אותנו. אבל אתה צריך לדעת להבחין בין צדדים שונים שנמצאים לך, מה זה שמחה אמיתית ומה זה בעצם צער או אפילו עיצבון, שכלפי חוץ הוא נראה איזשהו משהו שמח, הוא נראה איזשהו משהו שמוסיף, אבל למעשה הוא רק הולך ומחריש את החיים. כל הבירורים הללו הם בירורים שאנחנו בדורותינו מוכרים לעשות אותם כדי להשתייך את הליכי תשובה אמיתית. אז מה שקצת בראשי פרקים אלו שראינו, זה אולי איזשהו פיגון כללי, וקריאה לכולנו, קריאה לכולנו באמת להבין שתהליכים אמיתיים עמוקים ומשמעותיים של תיקון ותשובה מצריכים אותנו הרבה הרבה עמל והרבה יגיעה, בהתחלה של בירור בתוך בית המדרש, ומתוך זה גם בעזרת השם כל אחד מאיתנו מצווה ויגדל להוציא לפועל את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, בעזרת השם גם עם ישראל בכללותו. שיהיה לכולנו בעזרת השם השנה הבאה עלינו טובה, שנה טובה לנו ולכל בית ישראל, שגשוג בכל והצלחה בכל, בעזרת השם.